שלום לכולם, כאן עמרי זרחוביץ', עורך מדור הייטק של גלובס. אתם על רודשואו, הפודקאסט החדש שלנו. איתנו הפעם המשקיע זוהר זיספל, אחד מהאנשים הכי משמעותיים בהייטק הישראלי. הוא הקים לפני 37 שנה עם אחיו יהודה את קבוצת רד, שממנה יצאו עשרות סטארט-אפים. זה מוכח. אנחנו ננסה להבין איתו אם יש בועה באוטומוטיב, נשמע על ארגוס קצת, איך הוא מחליט במי להשקיע, ונשמע על היחסים שלו עם אחיו. יאללה, פתיח!
רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
בוקר טוב, זוהר.
בוקר טוב.
אני מתחיל מהאמצע. אתה משקיע בשנים האחרונות באוטומוטיב. אין בועה באוטומוטיב?
אין בועה? עוד לא. אבל תהיה, מתפתחת. לא, אני לא חושב שהיום יש בועה.
איך אתה מנתח בועות? אתה נכנס לתחום, היית בסייבר, עכשיו אתה באוטומוטיב. איך אתה יודע מתי?
קודם כל אני אוהב בועות. צריך לדעת רק לא להאמין יותר מדי בבולשיט של עצמך, ולדעת להתנהג, בועות מאפשרות לך גייס כסף, בועות יוצרות הרבה דברים חדשים וכולי, החוכמה היא אבל גם לשמור את ההוצאות, ואם קל לגייס כסף, אז זה לא אומר שאתה צריך בזבז אותו. אז עכשיו, בועות מתפתחות בדרך כלל בכל תחום שיש בו באמת הזדמנות וצמיחה. תהליך מאוד ברור, זה בהתחלה יודעים את זה הפנימיים, מגלים את זה אנשים מסוימים, ואז יותר ויותר מעגלים נוספים נכנסים לעניין, והנה לך בוע.
אבל למשל, בוא ניקח, היית מאוד מאוד מעורב בארגוס, עוד מעט נדבר על זה, חברה שנמכרה לקונטיננטל, פיתחה פתרונות סייבר לרכב, כמה חברות צריך שמתעסקות בסייבר לרכב? אז יש את ארגוס, ויש בסוף טירואן ספקים לתחום הרכב, כמה כאלה עוד הצטרכו?
לא, אני חושב שבאמת יש יותר מדי חברות היום, וחלקם הופיעו אחרי שארגוס נמכרה, וזה כבר מאוחר מדי. זה סוג הטעויות שהרבה יזמים צעירים עושים, הם רואים משהו מצליח, אז הם אומרים, טוב, אם הוא הצליח, גם אני יכול להצליח. לא בהכרח, הטיימינג הוא מאוד קובע. זה שהוא הצליח, אבל הוא התחיל לפני 5 שנים והצליח היום, לא אומר שאתה יכול להתחיל היום ולהצליח בעוד 5 שנים. אני באמת חושב שבתחום הרכב יש היום יותר מדי חברות בסייבר סקיורטי.
מתי אתה יודע לצאת מתחום מסוים?
כשכולם מתחילים לדבר עליו, שאני שומע את החברים שלי שעוסקים בדלניידה או במקום אחר בכלל, מתחילים לדבר על התחום, אני מבין. כשמתחיל להיות, אם אתה נמצא בפנים, אתה מרגיש את זה. אתה פתאום רואה שאתה, נניח יש לך רעיון נפלא, והקמת סטארט-אפ וכו', ופתאום אתה רואה עוד 30 סטארט-אפים כאלה, דומים לשלך, שחלקם קמו לפניך, וחלקם קמו אחריך, אתה מבין שזה כבר יותר מדי.
אז נראה לי ש...
אם אתה מתחיל לראות שמגייסים כסף בצורה מופרעת לגמרי, ומקבלים ערכים מטורפים עבור חברות שעוד אין בהם כלום, אז זה בדרך כלל.
אז יש לי הרגשה שאתה צריך להתחיל...
לא יחזיק מעמד לעד.
יש לי הרגשה שאתה צריך להתחיל לחפש תחום חדש?
מה? כן, אז אני כל הזמן מחפש תחום חדש. אבל זה אני עושה במקביל כל הזמן. אני לומד כל הזמן תחומים, אני אוהב ללמוד, אז זה נחמד לי גם. אבל כשזה קורה, אני אומר, כן, הגיע הזמן לעבור.
איך לומדים תחום חדש?
קוראים.
ומה?
פשוט קוראים, מדברים עם אנשים, הרבה מאוד באינטרנט. היום העולם מאוד פתוח, פעם הייתי צריך לרוץ את הארוחות ולדבר עם אנשים. היום אני יכול לשבת יד המחשב שלי ודבר עם כל העולם. ואני דרך, הרבה פעמים המעבר שלי לפחות מתחום לתחום, היה דרך התחום הקודם. זאת אומרת, זה היה רגל פה, רגל שם. למשל, ארגוס העבירה אותי מסייבר סקיורטי לתחום האוטומוטיב. הזכרת אותה דוגמה טובה.
תספר איך התחלת עם ארגוס?
ארגוס הסיפור נחמד. אתה יודע מה, הוא סיפור די אופייני, אבל כל סיפור הוא אחר. הייתה קבוצה של 3 יזמים, מאוד מוכשרים, שאני הכרתי אותם, ותוך כדי העניין התחל לדבר איתם, והם יצאו מ-8200 והחליטו שהם רוצים להקים סטארט-אפ. ושלושתם היו בתחום סייבר סקיורטי, המומחיות שלהם, אבל הם דווקא לא רצו להקים סטארט-אפ בסייבר סקיורטי, הם רצו לעשות משהו בתחום האפליקציות. עכשיו, אני אמרתי להם, תעשו בסייבר סקיורטי, אמרו לא, סייבר סקיורטי, אין מה לעשות, כולם עושים אותו דבר. זה סוג העניין שאתה מבין יותר מדי טוב בתחום, אז דווקא זה לפעמים אתה פוסל אותו מוקדם מדי. זה היה. בכל מקרה, באו אליי עם כל מיני אפליקציות, אני אגיד שני דברים. א', אני לא חשבתי, אני אמרתי להם שזה לא נשמע לי רעיונות טובים, וזו ההתחככות שנמשכה למעלה משנה. אבל אני מוכן להגיד שאני גם לא טוב בתחום האפליקציות, זאת אומרת, אני לא השקעתי בשום אפליקציה, ולדעתי, אם היו באים אליי פייסבוק, גם לא הייתי משקיע. זאת אומרת, אני...
טוב לדעת.
מה?
טוב לדעת.
אני לא מבין בזה, ואני מרגיש תמיד, באים לך באפליקציות, זה הכל נשמע אותו דבר, אתה לא באמת יודע מה יצליח, אני עד היום לא מבין למה וואטסאפ הצליח. אוקיי, גם בדיעבד. פייסבוק אני לפחות יכול להסביר.
אתה לא משתמש...
אני משתמש חב. לא, אבל...
אתה לא מבין למה דווקא זה הצליח ולא אחרים.
כן. אתה יודע, היה אז כבר SMS, היה אז כבר... כל מיני דברים שהם נכנסו, אז אומרים לי שזה החבורה וכולי, אני לא יודע אם זה בסביבה, לא משנה. גלשתי. אני אחזור. הקיצור, אבל כל הזמן החזרתי אותם לסייבר סקיוריטי, ואז הם אמרו, טוב, נעשה סייבר סקיוריטי לסמארטפון. חשבתי שזה דווקא רעיון טוב, התחלנו לעבוד על זה, עבדתי יחד איתם, הם פיתחו מוצר, גמרו לפתח את המוצר, אמרו, זה לא רעיון טוב. למה זה לא רעיון טוב? הם החליטו שיש יותר מדי כאלה. אגב, אני לא חושב שהם צדקו. ואז הם החליטו שלא, כמו שאני אומר, גם היום אני לא בטוח שהם לא היו מצליחים, אבל זו הייתה התחושה שלהם, אז אי אפשר היה. ואז אני באתי עם רעיון ואמרתי, וזה בא לי בתוך איזה ביקור בקוריאה בכלל, לא חשוב, משהו שלא קשור בכלל לעניין, בפגישה עם סמסונג, איכשהו זה עלה שם, יצאתי מהפגישה ואמרתי, מה עם מכוניות? שאלתי אותם, מה עם מכוניות? והם התלהבו מזה מיד. באמת שתוך זמן מאוד קצר שהתחלנו ללמוד את העניין, ראינו בעצם שמכונית יש בה 100 מחשבים, והיום היא גם קונקטד, או אז דובר על זה שאוטוטו היא תהיה קונקטד, ואני יודע שברגע שיש מחשב והוא קונקטד, יש לך בעיה של סייבר סקיוריטי. ואם יש לך 100 מחשבים, אז יש לך בעיה יותר גדולה של סייבר סקיוריטי. וכך...
ואז אתה נכנסת גם לתחום של האוטומוטיב, התחלת ללמוד אותו?
כן, ודרך זה בעצם עשינו סייבר סקיוריטי, זו הייתה אחת החברות בסייבר סקיוריטי, שאז בתקופה היא השקעתי בהרבה חברות של סייבר סקיוריטי, אז זאת הייתה אחת מהן. תוך כדי זה התחלתי לראות את תחום האוטומוטיב, ופתאום ראיתי נגד עיניי תחום שהוא עומד, אמנם כולם מתייחסים אליו בתור תחום מאוד קונסרבטיבי ומאוד לא משתנה ומאוד קשה להיכנס אליו ועד שמקבלים הזמנה עוברות כמה שנים וזה הכל נכון, אבל הוא עובר disruption. יש שם שלוש מהפכות גדולות, הרכב החשמלי, הרכב שרינג והרכב האוטונומי, וכשתחום עובר מהפכות, לא חשוב כמה הוא קונסרבטיבי, ולא חשוב כמה הוא התרגל לעבוד אותו דבר, ולא חשוב מה חושבים השחקנים בפנים, הוא הזדמנות לסטארט-אפים.
אחד הדברים שיכולים להיות גם בעיה לסטארט-אפים, זה אם הם מגיעים מוקדם מדי לשוק. ונכון שהבטיחו לנו רכב אוטונומי ב-2021 וכו וכו, אבל אנחנו כבר מבינים, וגם אז הבנו, שזה לא... משהו שהוא אוטוטו פה, אז לא חששת להשקיע בתחום, או עדיין אתה לא חשש להשקיע בתחום, שעד שהוא יבשיל, אתה... הסטארט-אפים אולי לא ישרדו, אולי לא יהיה להם מזומן, אולי הם לא יפגעו בטכנולוגיה, כי זה רחוק מדי.
לא, אני נזהר מזה, אני לא משקיע במשהו שהוא אך ורק רכב אוטונומי, אז צריך הרבה יותר זהירות, כי אני מסכים איתך שרכב אוטונומי ייקח יותר זמן. אבל רגע, אני אגיד כמה מילים על זה. שאנחנו אומרים שאני מסכים איתך שרכב אוטונומי ייקח יותר זמן, אני מתכוון לרכב אוטונומי שיורד לכביש, נוסע לאן שהוא רוצה. יש הרבה מאוד אפליקציות של רכב אוטונומי שהתפתחו לדעתי לאורך הדרך. רכבים חקלאיים, רכבים שנוסעים בקמפוס במסלול קבוע, כל מיני, אני יכול למנות כל רכבים בהייווי שהם, הם לא אוטונומיים, אבל ההיווי אתה יכול להעביר, כשאתה על ההיווי אתה יכול להעביר אותם למצב אוטונומי, והרכב בהיווי נהג לבד. יש לזה הרבה יתרון, יש הרבה אנשים שנוסעים מרחקים גדולים בהיווי, בטח נהגי מסעיות למשל, שחוצים את כל ארצות הברית, ואם הם היו יכולים בזמן הזה לנוח או לעבוד או לישון, זה גם יתרון. קיצור, אני יכול, לדעתי רכב אוטונומי יתפתח דרך אפליקציות ספציפיות, וזה אגב הרבה מהפכות קורות בדיוק ככה, לא קורות בבת אחת הכל, אלא קורות מסמר פה, מסמר שם, ובסוף כל השטח מכוסה. אז אני חושב שזה מה שיקרה גם. אז עכשיו, אבל רכב חשמלי הוא כבר כאן. כן, ורכב ושארינג הוא כבר כאן. וקונקטד קאר הוא כבר כאן. עכשיו, למשל, אם תיקחנו כסייבר של ארגוס, לא צריך רכב אוטונומי בשביל שתידרש לסייבר. גם כשאתה יושב בתוך הרכב, יש לך בעיית סייבר.
ארגוס נמכרה כ-400 מיליון דולר?
משהו כזה.
לפי פרסומים זרים.
לפי פרסומים, כן.
כמה מהשווי שהוא, שווי בסוף גבוה, הוא הצוות, כמה הוא הטכנולוגיה, וכמה הוא אייפ?
אני לא חושב שיש שם אייפ. אני חושב שנכון, אתה יכול להגיד, זה עוד לא קרה. אני חושב שהצורך הוא אמיתי, והוא יקרה, וזה נכון שהיום חברות ה-OEMים מנסים להתעלם מזה, אבל זה לא יעזור להם. הבעיה הזאת היא קריטית מאוד, והיא תגרום לזה, היא תהיה בכל רכב. וכשאתה לוקח בחשבון שיש מיליארד רכבים על הכביש, וזה יהיה בכל רכב, אז השווי שווה. זה עוד לא קרה.
תספר לי איך הולך מנגנון ההשקעה שלך. כמה פניות אתה מקבל, איך אתה... עם מי אתה עובד, איך אתה מזהה את הצוות, מה אתה מחפש?
אני מקבל פניות, חלקם אני מסנן על הסף. זאת אומרת, מאחר שאני מתמקד בתחומים מסוימים בכל שלב, וזה מתמקד בהם הרבה שנים, אז מה שבא לא מהתחום, ואני מסנן מיד. אז לכן זה קל. מה שמהתחום אני מסתכל, הרבה דברים מגיעים אליי היום דרך אנשים שכבר השקעתי בהם. דרך חברות שהשקעתי בהם, באים אליהם חברים שלהם, הם רוצים להמליץ, הם חושבים שהחברים האלה טובים, אנשים מוכשרים, הם מעבירים אליי. אני גם מסתכל על דברים, אז קודם כל אני מסתכל על כל דבר שהוא היום בתחום האוטומוטיב, אני גם מסתכל קצת על דברים מסביב, כאשר באים אליי מישהו מהיחידה שלי לשעבר, כי יש לנו איזה מועדון כזה שאני הקמתי, מה שקוראים 8-1 היום. אז יש מועדון כזה שאני הקמתי אותו, אז כל אחד שיבוא מהיחידה אני אקבל אותו ואני אשמע מה יש לו להגיד ואני אעץ לו ואני אחבר אותו עם מישהו אחר, כי בדרך כלל זה לא היה התחום שלי ואני לא אשקיע.
מה אתה מחפש?
ואני גם מלמד באוניברסיטה, אז באים אליי משם תלמידים.
מה אתה מחפש כשבא לך צוות כזה?
מחפש אנשים שידליקו אותי, ובדרך כלל אני מזהה את זה מאוד מהר. זאת אומרת, בדרך כלל לא לוקח לי יותר מ-5 דקות, ועוד אחר כך אני מבדה את זה ושואל ועושה רפרנסים ומדבר איתם ומחליף ומדבר איתם עוד, אבל אני די מהר מזהה אותם.
מה מדליק אותך?
תראה, הם קודם כל, אותי מדליק שהם צריכים להיות קודם כל אנשי טכנולוגיה, הם צריכים להיות, צריך להיות שם בצוות גם מישהו שמבין בעסקים או מבין בשיווק ויודע לעשות את זה, צריך להיות בצוות מישהו שיודע לנהל, זה בעצם מה שהייתי רוצה, הצוות האידיאלי. הרבה מאוד מהצוותים שמגיעים, הם לא מגיעים בצורה אידיאלית כזאת, אין להם את כל הפרמטרים, אבל לפעמים הם מאוד חזקים בתחומים מסוימים, ואני בכל זאת אשקיע ונסה להשלים להם בעצמי, או להביא מישהו נוסף ולחבר, או להגיד להם מה חסר להם, ולשלוח אותם לחפש חברים שלהם.
אתה בוחן את ההשקעות לבד?
כן.
אין לך אנליסט?
אין לי עוזרים, לא. אין לי אנליסטים, אין לי עוזרים, אין לי אסיסטנטים.
וכמה שעות אתה משקיע בללמוד חברה לפני שאתה משקיע בה?
הרבה, אבל לא יודע, אפילו עשרות שעות, אבל אני לא עושה את זה בהרבה חברות. אז, ואני נהנה מזה. זה הסיבה, אגב, שאין לי עוזרים. אני לא רוצה לתת דברים שאני נהנה מהם, לעשות לאנשים אחרים, לתת לאנשים אחרים.
זה נראה לי לקח טוב. ומה הממשק שלך עם החברה אחרי שהשקעת בה? כמה אתה בקשר שוטף איתם?
תראה, אני משקיע אקטיבי. והאמת היא שהמושקעים רוצים אותי אקטיבי. זאת אומרת, הם בדרך כלל באים אליי ורוצים אותי, הם רוצים שאני אהיה מעורב. יש לי יותר הרבה מקרים, יש לי הרבה מקרים שאני דוחה השקעות, כי אני לא יכול להיות אקטיבי מהסיבה הזאת, כי אין לי זמן, או יש לי מקרים גם שהשקעתי ובתנאי שאני לא אהיה מעורב. אוקיי? והם קיבלו את זה מחוס הברירה, עדיין הם מנסים לערב אותי, אבל לפחות אין לי תפקיד, אני לא... עכשיו, איפה שאני בתפקיד, אני בדרך כלל גם הצ'רמן, אז אני מעורב.
בכמה חברות אתה מושקע היום?
היום יותר מדי. אני צ'רמן או דירקטור ב-13 חברות. ואני מחפש מאיזה חברות לרדת.
אתה מוכר לפעמים במהלך הדרך?
מוכר לא. לא. אף פעם לא.
וכל השקיע...
אבל אני כן יוצא לפעמים.
זאת אומרת... מהבורד.
יוצא מהבורד, כן.
וכל ההשקעה זה מהכסף, מההון העצמי שלך?
כן, כן.
אז אמרנו, דיברנו על אוטומוטיב, ועל זה שצריך אולי להתחיל לחפש תחומים חדשים, אז על מה אתה מסתכל?
תראה, אני עוד לא, א', אני לא חושב שצריך עדיין לצאת מאוטומוטיב, אני בתוך עניין מסתכל כל הזמן על הרבה דברים. AI למשל מעניין אותי היום. אני לא בטוח שזה תחום נכון עדיין, אבל זה תחום שתמיד התעניינתי בו, מהיום שלמדתי עוד בטכניון, AI הקסים אותי, ובשנים ההם, לפני 50 שנה, זה לא היה רציני. מהר מאוד התברר לי ש-AI הוא די טיפש, וזה לא זה. אבל לפני כמה שנים היה ברייקטרו ב-AI, ונוצר מצב שלפי דעתי פעם ראשונה, AI באמת יכול לעשות דברים ש... יכול להחליף בהם תפקידים אנשים, והוא יכול להחליף אינטליגנציה טבעית.
אתה מוטרד מסוגיות אתיות לגבי AI?
לא באמת, זה ייפטר. אתה יודע, כל טכנולוגיה תמיד מועלה השאלה הזאת. ב-AI יש שאלה חשובה ש... אתה יודע, מבלבלים את העניין, מדברים תמיד בסרטים וכן הלאה, מדברים על זה שהמחשב פתאום הוא מתאהב, הוא שונא, זה איננו. אני לא רואה ב-AI שום סימנים למחשב שמפתח רגשות או תכונות אנושיות מהסוג הזה של קנאה וכן הלאה. אני פשוט לא רואה את זה קורה. אבל עדיין יש סיכון ב-AI, יש סיכון בגלל אתה יכול לבנות מכונת AI. מכונת AI בעצם זה מכונה של decision making, של החלטות. היא מקבלת החלטות על סמך פרמטרים, זה מה שהיא עובדת לעשות, ואם היא טובה, למשל, נניח זאת שניצחה את אלוף העולם בשח או בגו, אז היא יודעת לקבל החלטות יותר טוב מבן אדם בתחום הספציפי הזה. אוקיי? האם יכול לקרות, וזה הסיכון שיש, שאתה תבנה מבחינת AI, שהיא תהיה יותר חזקה מאנשים בתחומים מסוימים, ואתה תיתן לה את ההגדרה של המטרה, והיא תלך אחרי המטרה שתיתן לה, היא לא... אבל היא יכולה ללכת רחוק מדי. אוקיי?
למשל?
תראה, אם תיתן למכונת AI מטרה לפרפא סרטן, ותגיד לה, תשתמשי בכל האמצעים, אז האמצעי הכי טוב זה להרוג את כל האנשים. אוקיי, אז לקחתי אבסורד בשביל להעביר את העניין, אבל אם תיקח רובוט בבית, אני לוקח דוגמה שמישהו אחר נתן, אני אתן אותה, אתה לוקח רובוט בבית, ואתה מלמד אותו שחשוב להכיל את הילדים, אוקיי, בשעות בערב, וגם אם ההורים אינם, תפקידו לדאוג זה שהילדים יהיה להם ארוחת ערב. והרובוט הזה פותח את המקרר, ואין אוכל במקרר, ואז הוא מבשל את הכלב. אוקיי?
לא, זה סיפור נורא.
מה?
סיפור נורא.
לא, אבל הרובוט מבחינתו, אם הוא לא מבין את החשיבות המנטלית של כלב, לעומת החשיבות של כלב כאוכל,
ברור.
כן? אז כי, זאת אומרת, סוג... אלה הטעויות, אני קצת אגיד רק דוגמאות בשביל לסבר את האוזן.
ברור.
אבל הטעויות האלה, זאת אומרת, אם מכונת AI תהפוך להיות יותר ויותר מתוחכמת וחזקה וחכמה, אז אנחנו יכולים בדרך שלא הגדרנו נכון את המטרות, או לא הגדרנו לה את המגבלות מסביב למטרה, כי בכל זאת היא לא בן אדם, אנחנו יכולה ללכת למקומות שאתה לא התכוונת שתלך. אוקיי, ולא מתוך זה שהיא שונאת אותך.
ברור.
בכלל לא, אין לה רגשות.
ברור.
היא רק החלטות. כן.
כשהיית, דיברנו קודם על זה שרד, יצאו ממנה עשרות סטארט-אפים. והיום אתה משקיע לבד, בעצם אף פעם לא השקעת במודל של הון סיכון. המודל של רד היה, עוד מעט תסביר, אבל בגדול השקעתם בחברות של אנשים שיצאו מרד, עזרתם להם, נתתם להם תמיכה. יכול להיות שהמודל של הון סיכון מסורתי לא עובד?
לא, אנחנו תמיד היינו איזה מין חריג בהון סיכון. המודל של הון סיכון עובד, והוא קיים פה הרבה שנים, ואני לא רואה בו שום ירידה, אבל תמיד היו בו עליות וירידות לפי ההייפ של, של ההייטק, אבל אני חושב שהוא עובד יפה מאוד.
אי אפשר לשכפל את המודל של רד? למה לא?
אפשר, והיו גם כאלה שניסו, והאמת שלא הצליחו בהתחלת הדרך.
זה בעצם
היום היום טים 8 קצת משכפל את זה, אבל בדרך אחרת.
זה בעצם הבנה של הצרכים של הסטארט-אפים, ותמיכה שלהם בתוך המערך של החברה?
לא, תראה, קודם כל אנחנו השקענו באופן אישי, גם אז, גם בתחילת הדרך. רד בתחילת הדרך מאוד עזרה לחברות האחרות, הסטארט-אפים, כי היה לה גם רשת מחירות ורשת שיווק, והיא גם יצרה בשבילם בהתחלת הדרך, והיא גם עשתה להם HR, וגם עשתה להם ייעוץ משפטי ופיננסית, כל זה היא נתנה להם גם, בתשלום אגב, אבל בתשלום נומינלי. אוקיי, ואז הם לא היו צריכות להקים את המחלקות האלה, והיה להם הכל מוכן, זה מאוד עזר להם. היום, האמת היא שהיום זה קורה פחות. זה קורה פחות, למשל, אני ניסיתי לסטארט-אפים החדשים גם להציע הצעות דומות. אמרתם, אני אתן לכם מרכזייה, אני אתן לכם טיפול ברכב, אני אתן לכם טיפול במחשבים. הם לא הבינו בכלל מה אני מדבר איתם. כי מה הם צריכים? יש להם גוגל, הם עובדים בגוגל מייל, הם עובדים טלפונים, יש להם סמארטפונס. על מה אני מדבר איתם בתור מרכזייה? הבנתי שאני טועה, פשוט הטכנולוגיות, היום אתה יכול בקלאוד וכן הלאה, אתה יכול להקים סטארט-אפ בלי
התשתיות.
לא צריך את כל התשתיות האלה שאנחנו בזמנו נתנו. אז זה איננו כבר בעצם. חוץ מזה, רדי לא בסייבר סקיוריטי, אז היא לא יכולה לעזור להם.
לא, ברור,
קיצור,
אבל
זה כבר,
מבחינת
הם, לעומת זאת, הרבה יותר קל להקים סטארט-אפ היום. אוקיי, יש לך. אז המודל שלנו נשאר אותו דבר. אני משקיע באופן אישי, עוזר להם. אני יכול לתרום להם קצת פחות ממה שזה היה בעבר, אבל עדיין אני מאוד מוחמא מזה שהם עדיין רוצים אותי, כי הם עדיין חושבים שאני תורם להם.
אני בטוח.
אז זה השתנה וזה. האם אחרים יכולים לעשות אותו דבר? אני מניח שכן, אבל זה לא מודל, זה מודל שמאוד התאים ליהודה ולי. כי גם לא רצינו להקים, לא היינו במוד של להקים אימפריות וכן הלאה, כי הרי אפשר את הכל לעשות תחת רד. אבל עשינו את זה באופן עצמאי, וזה מאוד עזר. הסטארט-אפים רצו להיות עצמאים. סטארט-אפיסטים לא רוצים להיות דיוויז'ן בתוך חברה.
עוד שנייה נגיע ליהודה. יש לי שאלה לפני כן. בעצם מה שקורה היום זה שסטארט-אפים מגייסים יותר כסף ויותר מהר. כלומר, אם פעם הם היו תקופה יותר ארוכה, 2-3 אנשים, היום הם מהר מאוד קופצים ל-10-15 אנשים, המשקיעים כבר רוצים לראות מחירות, ואתה בעצם צריך ללמוד לנהל הרבה יותר מהר. אתה לא לומד לנהל בהדרגה, אתה
גם בהדרגה, אבל
בהדרגה, אבל הדרגה יותר מהירה.
אוקיי.
איך מתמודדים עם זה?
הם יותר מוכשרים גם. הצעירים היום הם הרבה יותר מוכנים להקים את הסטארט-אפ אשר אנחנו היינו מוכנים בזמנו, או אנשים שעבדתי איתם בזמנו היו מוכנים לזה. הם יודעים שיווק, הם יודעים מחירות, האנגלית שלהם הרבה יותר טובה. הם הרבה יותר אנשי העולם הגדול, הם הרבה יותר מוכנים. אלא, לכן אני לא רואה בעיה. להפך, אני רואה שאילו יותר קל להם. הם יותר בשלים.
מעניין. הזכרת את יהודה? בעצם אתם מ-82 ביחד, מי הבכור?
יהודה.
יהודה הבכור. כמה שנים יש ביניכם?
הרבה, 7 שנים.
וואו. ויש לכם עוד אחים?
לא.
אוקיי, אז כל המשפחה...
לא שאנחנו יודעים.
זה...
כנראה שלא.
תפתח איזה AI שיזהה לך. איך זה לעבוד 37 שנה עם אח...
קשה, קשה, הוא נורא מעצבן. אנחנו הצלחנו בזה, זה לא, זה, יש בזה קשיים כמובן, כי אתה, החוכמה היא קודם כל לא להרבה משפחה עם עסקים, מצד אחד.
קצת קשה, כשאתה,
מה?
קצת
לא,
קשה.
קצת קשה, כי אתה משפחה, כי בפועל אתה משפחה, ואתה גם נפגש במצבים משפחתיים.
והדור הבא, היו כמה שנכנסו.
והדור הבא וכולי. אז, אבל אנחנו החלטנו מלכתחילה, שאנחנו לא נערבב, שאנחנו אפילו את האנשים לא נערבב בעסק, אלא נשמור את זה רק בינינו.
איך, ו... איך, מה, אתה הרי מספר לאשתך, אני מניח, או סיפרת לאשתך.
לא, ברור, היא יודעת, אבל היא לא, אבל היא לא מעורבת. זאת אומרת, לפעמים ניסתה להיות מעורבת, ו, וגם אשתו של יהודה, אבל שמרנו את זה בינינו. והדבר השני הוא שחילקנו את העבודה. זאת אומרת, יהודה טיפל בחצי מהחברות, אני טיפלתי בחצי מהחברות, ולמרות שהצד השני, האח השני היה בבורד הרבה פעמים, במיוחד בתחילת הדרך, שהחברה הייתה הצעירה, היה ברור לגמרי שמי שבמרכאות הצ'רמן של אותה חברה, לא רק במרכאות, הוא גם נקרא הצ'רמן, אבל גם המוביל של אותה חברה, סליחה, המוביל של אותה חברה, הוא זה שיקבל את ההחלטה הסופית. והשני הוא בחברה הזאת בתפקיד של יועץ. אז הוא רואה דברים, הוא שואל דברים, הוא מאי, הוא מתווכח וכולי, אבל בסוף, ונתנו אחד לשני כל אחד בחברה, ואנחנו מאוד שונים, אגב, יהודה ואני.
אז למה? מה שונה בכם?
אנחנו לא, אם תכנס פה לחדר, הוא ייכנס עכשיו לחדר, אתה לא תזהה שזה אחי. גם לא בצורה, אבל גם לא באופי. אנחנו לגמרי שונים. הוא הרבה יותר איש שיווק ומחירות ממני, אני יותר קצת בתחום הטכנולוגי, אבל בהרבה מאוד תכונות אנחנו שונים, אנחנו, וזה דווקא, זה דווקא עוצמה, כי במקום, אני למדתי לפחות, שבמקום ששנינו מסכימים, זה בדרך כלל נכון. ואם אחד מאיתנו לא מסכים, אז מוטב לא לעשות את זה. כי יכול להיות שהשני צודק, למרות שהוא בטוח, כי הוא, ואני נמנעתי באמת. מלעשות דברים כשיהודה חשב שהם לא נכונים.
יש לכם איזה פספוס שפספסתם כי היו חילוקי דעות במהלך הדרך?
יש לנו המון פספוסים, גם כשלא היו חילוקי דעות. יש לנו הרבה פספוסים. תראה, סגרנו 9 חברות.
מתוך 10?
מתוך, לא, נניח, מתוך 29 שהיו בתקשורת, סגרנו 9. הנפקנו 8 ומחרנו 10, אז...
אתה בסטטיסטיקה, בסדר.
וחלק מהן נמצאות איתנו, אז הסטטיסטיקה... אבל בכל זאת סגרנו 9, אז אין ספק שכל חברה שסגרנו זה כישלון, כי לא תכננו לסגור אותה, כן? היו לנו גם כישלונות, שאני יכול לספור גם כישלונות על חברות שהצלחנו בהן. גם זה...
תסביר.
תראה, לנט למשל, שמחרנו אותה בזמנו למד, זה הייתה טעות.
הייתה טעות למכור.
הייתה טעות למכור.
מה היא עשתה? מה החברה עשתה?
החברה עשתה סוויצ'ים לתחום של אינטרנט. אוקיי. והיא הייתה, ומג' עשתה דברים בטוקן רינג. אתה בטח לא יודע שהיה דבר כזה בכלל, אבל בזמנו זאת הייתה רשת מקומית ש-IBM דחפה, ואפילו הייתה יותר גדולה מאינטרנט בהתחלת הדרך. בקיצור, לא חשוב, מכרנו למג' הייתה טעות, היה טעות בעיקר כי חברת מג' לא הייתה רוכש טוב, ואנחנו דווקא כן הסכמנו על זה. אוקיי. אז אני יכול למדוד גם, חוכמה היא למדוד, ללמוד גם מההצלחות, תמיד אומרים שצריך ללמוד מכישלונות. אז זה ודאי נכון, ואני בתור אמא, בן לאמא פולניה, וזה כישלונות, אני חושב עליהם בלילה כל היום, אני לומד. דווקא אני חושב שצריך ללמוד, ללמוד גם מההצלחות, ודווקא אפילו הצלחות לגמרי חיוביות, זאת אומרת, לחשוב במובן של למה בעצם הצלחתי, כמה מזה היה מזל וכמה מזה היה החלטות נכונות, מה שהיה החלטות נכונות, איך אני חוזר עליהן במקומות אחרים, איך אני עושה את זה, כי בסוף אם אתה מצליח לעשות יותר הצלחות, אז זה הרבה יותר חשוב מה שאתה מצליח לצמצם את הכישלונות.
לעשות תחקיר אחרי...
אבל דווקא אחרי הצלחה, כן. לעשות תחקיר נוקב לעצמך.
כן, כנג, כן.
לחשוב, האם אני הצלחתי, האם אחרים הצליחו, האם... האם זה סתם היה שוק ו... לא.
בעצם חלק מהחברות, אנחנו יושבים במשרדים של סרגון, שזה גם חברה שיצאה מהקבוצה.
אנחנו יושבים במשרדים של רד דווקא.
של רד? כן. ואיפה סרגון?
סרגון כמה קומות למטה, קומה ראשונה ושנייה.
אז טעיתי. זכרתי שהייתי בסרגון, חשבתי שזה.
כן, כן.
וגם יש פה רדוור מעבר לסיבוב, כן. ורדקום גם אמורה להיות פה בסביבה.
רדקום נמצאת פה, ורדוור נמצאת באזור.
זה חברות מאוד ותיקות, שנמצאות בעולם שמשתנה, זאת אומרת, ואיזה אתגרים להם יש, נגיד מבחינת טלנטים, מבחינת היכולת לשמור על חדשנות?
תראה, יש להם אתגר של, תראה, הם נמצאים בעולם שמשתנה, אבל כבר משתנה היום יותר לאט ממה שהשתנה פעם. יש להם אתגר גדול של טלנט היום, בעיקר בגלל הסטארט-אפים שמגייסים כל טלנט אפשרי, וגם קצת בגלל חברות אמריקאיות שהשתרשו בארץ והם... מגייסים, חלקם יודעות יפה מאוד לגייס את הטלנטים, ותחום התקשורת הוא כבר תחום עם פחות הייפ ופחות מעניין, ולכן יותר קשה. אבל מצד שני, יש גם אנשים יותר ותיקים שהם כן בתחום התקשורת, וגם אנשים יש להם בעיה לעבור, אז זה מסתדר. עכשיו, הם עדיין צריכות להתמודד עם שינויים, הם עדיין צריכות לשנות את עצמם, להמציא את עצמם, לפתח מוצרים חדשים. מבחינה זאת, זה מאבק אינסופי.
אז הם צריכות לפתח מוצרים חדשים, ומצד שני קשה להם להביא טלנט.
כן, שמה, זה המצב. ההייטק הישראלי מאוד מצליח, אז יש תחרות גדולה היום על טלנטים. גם, אתה יודע, אני גם מתחיל סטארט-אפים חדשים, והם כולם בוכים שקשה להם להביא את האנשים שהם רוצים.
אם... מה אתה באמת צופה להייטק הישראלי? אם ההייטק הישראלי ימשיך לפרוח?
אני צופה לא רק טוב, באמת. אני חושב שההייטק הישראלי הוא התבסס בעולם בתור משהו מאוד חזק. יש פה סביבה ומסה קריטית, ולמדנו איך לעשות את זה. והוכחנו שאנחנו יודעים לעבור גם מתחום לתחום. ההייטק הישראלי התחיל בעצם בתקשורת, ששם התמזל מזלי להיות, ולכן בין השאר זאת הייתה אחת הסיבות להצלחה הגדולה שלנו. אבל הוא עבר מאז כל כך הרבה תחומים, והוא ממשיך לעבור, ואם בהתחלה היו כל מיני אנשים, אפילו אני קצת אמרתי, רגע, מה יקרה עם תקשורת יום אחד? אז תקשורת יום אחד נעצר, הוא מתאים לחברות יותר גדולות, והוא לא מתאים יותר לסטארט-אפים, והנה ההייטק הישראלי המשיך, ואני הבנתי, יש לו גמישות רבה, יש לו גמישות הרבה יותר גדולה מאשר לחברה גדולה, דווקא למה? כי קודם כל חברות קטנות הן יותר גמישות, וזה אנשים צעירים יותר גמישים, אבל חוץ לזה, זה הרבה פעמים לא אותם אנשים, זאת אומרת, אלה שהיום מקימים את הסטארט-אפים בסייבר סקיוריטי, זה לא אלה שבאו מתקשורת, זה אנשים חדשים. ואלה שמקימים את זה באוטומוטיב, זה לפעמים כן ולפעמים לא, כי זה גם טכנולוגיות אחרות. ואותו דבר, אלה שעושים את זה בסטורג' ואלה שעושים את זה בדאטה, בדייטאבייסס וכו'. זאת אומרת, זה כל פעם מגיעים אנשים חדשים עם ידע מסוג חדש, ואומרים, אם הוא יכול, גם אני יכול.
יש עכשיו גם דיבור על השקל החזק, וגם על סביבת ריבית נמוכה, שהיא כבר איתנו כמה שנים, אבל עכשיו מתחילים לצפות שגם בעשור הקרוב תהיה סביבת ריבית נמוכה. מה ההשפעה שזה על התעשייה, את ההייטק העולמית והישראלית? השקל החזק גם יכול לפגוע
השקל
בנו.
השקל החזק משפיע רק על הישראלית, הוא משפיע לרעה. זאת אומרת, אין ספק, החברות, במיוחד מושפעות מזה, החברות שמוכרות והן רווחיות, כי הן רואות פגיעה ברווחיות, ואם הן ציבוריות, אז הן צריכות להראות, אז הם, הרווחיות שלהם, יש מידה מסוימת שיורדת מהרווחיות שלהם בגלל השקל החזק. מה לעשות? אנחנו כלכלה חזקה.
גם מי שמגייס בדולרים.
כן, אתה מגייס... עכשיו, לא. סטארט-אפים פחות מושפעים מזה. אתה יודע, כי הם מגייסים כל הרבה כסף. זה לא באמת משפיע עליהם. משפיע עליהם קצת, זה לא, אני לא רואה, לא, אין השפעה מיידית.
והריבית הנמוכה בעולם, על התעשייה העולמית?
זה משפיע בחינת הסטארט-אפים רק לטובה, כי קל יותר גייס כסף, אתה יודע. בריבית אפס, אז אפשר להשקיע אינסוף כסף, לכאורה. כן, אז חלק מהעניין שמושך סכומים כאלה גדולים גם לשוק הסטארט-אפים, לא רק, גם לשוק הבניות, זה הריבית הנמוכה.
יש עוד משהו שאני חושב שדוחף את תעשיית ההייטק, וזה בעצם זה שהדיגיטציה של כל העולמות, של השווקים המסורתיים, שוק הרכב הוא הייתה דוגמה, אבל יש עוד כל מיני שווקים, מפעלים וכו וכו. איך אתה חושב שזה, זאת אומרת...
דיגיטציה אמרת?
כן.
כן.
כאילו...
כן, כן.
ומצד שני אנחנו רואים קשיים, למשל במפעלים, לאמץ טכנולוגיות. זאת אומרת, יש על זה דיבור, אבל זה קצת, יש גם אתגרים בתחום הזה.
מי שיש לו קשיים ייעלם. הם חייבים לעשות את זה, וזה קורה גם, אנשים, ואנשים כן מאמצים טכנולוגיות דיגיטליות, זה מאוד העלה את הפריון בעולם לפי דעתי, אני רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה על סטארט-אפ, אני רואה איך היום מתפקדים ואיך תפקדו בעבר, ואתה רואה את זה גם נכנס בתעשייה המסורתית. אתה רואה את זה בכל, אתה רואה את זה בבנקים, אתה רואה את זה במלונות, זה נכנס. ואני לא חושב שמישהו, מי שמתקשה ואומר, אני לא יכול להתרגל לעניין הזה, הוא כנראה, העולם לא יתרגל אליו. זאת אומרת, הוא יצטרך, כעסק, הוא יצטרך להיפרד מאיתנו.
אנחנו מדברים על ההייטק הישראלי, ואתה אומר שהוא ימשיך לפרוח, אבל שיעור המועסקים בהייטק, מתוך כלל המועסקים, במגזר העסקי, לא צומח בכמעט 20 שנה האחרונות.
אני לא בטוח שאני מסכים, אבל תמשיך, אבל תגמור בעצם את השאלה.
נתונים שהם לא, אני ישבתי, זה נע בין 8-10% בערך מ-2001, ויש תחזית שזה... ימשיך לגדול. מצד שני, מדינת ישראל ממשיכה לצמוח מבחינת אנשים, וכל ההייטק מרוכז במרכז. האם אתה חושב שצריך לעשות צעדים כדי קצת להרחיב אותו?
כן. קודם כל, אני חושב שזה לא נכון שמספר המועסקים לא גדל.
שיעור.
ממה שאני רואה, תראה, אני לא אתווכח עם הנתונים שאתה מכיר אותם, כנראה יותר טוב מאיתנו, ממני, אבל אני רואה דברים בכל זאת בשוק. אני אתן לך דוגמה, בזמנו בהייטק עסקו מהנדסים או בוגרי מדעי המחשב ובוגרי... היום זה לא כך. זאת אומרת, היום אתה יכול לראות כל מיני אנשים, ילדים שלמדו תוכנה לבד באיזשהו מקום, והם עושים בהייטק. זאת אומרת, יש דווקא הדיגיטציה הזאת, והתוכנה, והווירטואליזציה, והקלאוד וכן הלאה, מכניסים כל מיני אנשים להייטק שקודם לא ראיתי. אני רואה גם כל מיני אנשי שיווק, ואני רואה כל מיני אנשי מחירות וכן הלאה. זאת אומרת, אני רואה אנשים שלא ראיתי אותם קודם, ואין להם השכלה פורמלית. בתחום הזה של מחשבים או אלקטרוניקה ונכנסים להייטק. יחד עם זה, זה בפירוש לא מספיק. ההייטק הישראלי צומח הרבה יותר מזה, ועובדה היא שקשה להשיג אנשים, ואנחנו הולכים ומקימים, עושים קבלני משנה ברומניה ובאוקראינה ובהודו וכן הלאה. פתרון אחד שוודאי צריך לטפל בעניין פה בארץ, זה להכניס את הערבים והחרדים לתחום לעניין הזה. ובזה אני כמה שאני יכול פועל כמה שאני יכול. אני חושב שאת החרדים צריך פשוט לעשות על ידי זה שנכריח אותם ללמוד מתמטיקה ואנגלית. אין לי בעיה עם זה שהם לומדים תורה אגב, כי הם ילמדו כמה שהם רוצים. אבל יש לי פה במפעלים שני בתי כנסת, אחד בתל אביב ואחד בירושלים, אז אז אנשים דתיים שמחים לעבוד פה אגב. אבל אז זה לא בעיה, כי מה שקורה היום בעולם של החרדים, נוצר איזה מין מצב שיש עשרות אלפים שלומדים בישיבה, כאילו, ותורתם אומנותם. אני אומר כאילו, כי 99% מהם לא לומדים ככה, אלא עושים כל מיני דברים אחרים, כי באמת, למות באוהלה של תורה, כמו שהם אומרים, זה לא דבר קל, מצד אחד. ומצד שני, העולם החרדי לא צריך כל כך הרבה רבנים וגדולי תורה. הוא צריך כמה מאות. אז היתר נוצר איזה מין מצב פוליטי כזה שגורם לזה. הם היו שמחים לעזוב.
אתה ניסית קצת להתמודד עם זה?
ניסיתי ולא הצלחתי, ואני ממשיך לנסות, ואני מתחיל לראות הצלחות לאחרונה.
מה הדרך שאתה חושב שצריך לנקוט בה?
אז אני חושב שהדרך היא לגרום להם רק ללמוד מתמטיקה ואנגלית. שזו דרישה לא רק גדולה. היום הם גומרים מתמטיקה בכיתה ו' ולא לומדים אנגלית בכלל. וכשהם באים בגיל 25 נניח, והם רוצים לעזוב את הישיבה ולהתחיל לעבוד, הם לא יכולים. זאת אומרת, זה...
למגזר הפרטי או העסקי יש תפקיד בכך?
כן, קצת. התפקיד העיקרי הוא של הממשלה. אני לא יכול לגרום לזה. הממשלה הייתה צריכה להגיע לכלל החלטה, הכנסת והממשלה, שהם מקבלים את התמיכה שלהם, של התמיכה הלובה, אגב, של 2,000 שקל לתלמיד, בתנאי שהישיבה מלמד מתמטיקה ואנגלית. זה הכל. היא יכולה ללמד תורה כמה שהיא רוצה. זו דרישה מאוד לא מוגזמת, והיא תגרום לזה שהאנשים האלה, אותם אלה שלא ירצו להמשיך בלימוד תורה כל החיים, אולי ירצו להמשיך כמה שעות ביום, אבל לא כל היום, הם יוכלו לעבוד. אני חושב שבסופו של דבר, אם נעשה את זה או לא נעשה את זה, האינטרנט והרשתות החברתיות והטלוויזיה והמחשב חודרים גם לעולם החרדי. ובסוף זה לא יעבור, אני גם מדבר, אני מדבר עם חרדים, כולל מה שהם קוראים לעצמם אנוסים, כאלה שרוצים לעזוב את העולם החרדי, אבל לא יכולים מהסיבות שאמרתי קודם.
ובגלל המשפחות והחברים.
כן, יחרימו אותם גם, זאת אומרת, יהיה להם גם חרם, והוא אומר לי, אני אברך, ואשתי והמשפחה שלה, הם ציפו לזה שאני אברך, והם מצפים לזה שאני אברך, ועבור זה הם שילמו, וזה הם קנו לי את הדירה, ובזה הם עוזרים לי, ואני, יש לי בעיה לעשות, לבגוד בהם, וללכת לעשות משהו אחר, למרות שהוא בכלל לא רוצה להיות אברך.
מה לגבי ערבים?
ערבים, אגב, זה בעיה שלפי דעתי פתורה. אנחנו צריכים לעזור להם קצת, כי א', אני רואה אותם באוניברסיטאות, המספר שלהם היום באוניברסיטאות הוא כמו מספרם באוכלוסייה. אני רואה אותם הרבה גם בפקולטות כמו מחשבים ואלקטרוניקה. בזמנו הם היו מתרכזים בתחומי הרפואה והתחומים האלה, כי בהייטק היה להם בעיה למצוא עבודה, משום שלפני 30 שנה הייטק היה עדיין בחלקו המשמעותי גם ביטחוני. ואז יצרת. היום זה לא המצב. החברות הן אזרחיות לגמרי, ואתה רואה יותר ויותר... תראה, מי שהקים את אפל בישראל הוא ערבי. אוקיי.
בסופו של דבר תעשיית הייטק מרוכזת נתניה, תל אביב. יש ניסיונות לפתוח, להרחיב את השורות בבאר שבע, ויש ניסיונות בגליל, ולפעמים זה מרגיש... חשוב, כי מתי, איפה שיצטרכו לגור אוכלוסיות, אבל זה מרגיש שזה הולך קשה. מה אתה חושב שצריך לעשות?
אני אין לי דעה חזקה בעניין הזה שחייבים לפזר את האוכלוסייה. תראה, גם הסיליקון ואלי הוא לא יותר גדול מאשר בין חדרה לגדרה. אוקיי? ויש שם יותר. יש יתרון דווקא לעובדה שזה צפוף ביחד, כי אז אנשים בקלות עוברים מחברה לחברה, והידע עובר ולא מתבזבז וכולי.
זה נותן גמישות לעובדים.
כן, זה נותן גמישות לעובדים ואין בזה חסרון. עכשיו, אני, חשוב לי שאם יש איזו עיירה בצפון, או אני רוצה, ויש בהם אנשים, ויש שם אנשים שרוצים לעבוד בהייטק, אני רוצה להציל את האנשים. אותי לא מעניין את העיירה. עם כל הכבוד, קריית שמונה לא מעניינת אותי. מעניינים אותי האנשים שגרים בקריית שמונה. עכשיו, אין בעיה. ואין בעיה לזהות את התלמידים שמתאימים לזה, אין בעיה לתת להם את ההזדמנות במערכת החינוך, ואין בעיה שהם ילכו ללמוד באוניברסיטה בטכניון דווקא, כי זה קרוב להם בכל זאת בצפון, ואין בעיה אחרי זה שילכו לעבוד איפה שהם רוצים. עכשיו, יכול להיות יותר ממרכז אחד, ויש גם היום, זאת אומרת, באר שבע היא בכל זאת מרכז במידה מסוימת, ירושלים היא מרכז במידה מסוימת, חיפה היא מרכז במידה מסוימת, זה לא רק תל אביב. אני השקעתי בחברה של ערבים שהיא בצפון בנצרת, והשקעתי בחברה של בדואים שהיא בדרום בבאר שבע. אז אני מנסה להביא את זה יותר קרוב אליהם, להם זה גם יותר חשוב שזה יהיה יותר קרוב אליהם, אבל אני לא בעד, אין לי איזה דעה חזקה שאומרת צריך להקים בקריית שמונה דווקא.
תספר לי על השתי חברות שאמרת, מהחברה הערבית ומהחברה הבדואית.
החברה הערבית נקראת גליל סופטוור, היא כבר חברה מצליחה.
כן.
כבר ההשקעה נעשתה לפני כמה שנים, ממש תענוג לראות. היא לא מסיקה רק ערבים, אבל היא מסיקה בעיקר ערבים.
בנצרת.
יש בה גם יהודים ואחרים, זאת אומרת, היא לא תימנע מלהסיק אחרים, אבל היא בעיקר, והיא עושה עבודות הרבה כזה, קצת בקבלנות משנה, אבל בהדרגה היא אוספת יותר ויותר ידע בתחום התקשורת, והופכת להיות חברה שגם עוד מעט יהיה לה מוצרים וכו'. בכל מקרה היא חברה רווחית, והיא חברה צומחת, והיא חברה מנוהלת למופת.
חברה
השנייה היא מאוד צעירה, אז, אבל גם...
באיזה תחום?
היא גם מתחילה אותו דבר. זאת אומרת, ההתחלה שלהם זה, בוא נראה איך אנחנו עושים עבודות, בעיקר תוכנה, לקבלנות משנה, לחברות במרכז.
יש לך הסבר למה זאת הדרך שהם מתחילים בה?
כי זה קל יותר, וזה גם, הם באים ממקום שעוד אין להם ידע בשום, זה דרך טובה גם לאסוף ידע. אתה עושה פרויקט עבור מישהו, בינתיים אתה מתחיל לאסוף ידע, ואז... כשאתה בא לפרויקט הבא, אתה לא סתם מוכר גולגלות, אלא אתה גם מוכר יכולת, אתה מוכר ידע, ובדרגה אתה גם יכול לפתח מוצר. בעיניי זה בסדר, זאת אומרת, אני לא רואה בזה, קשה קצת לעשות את הקפיצה, ופתאום לפתח איזה מערכת אופרייטינג סיסטם חדש, על ידי אנשים שיצאו מהאוניברסיטה ולא עבדו במקומות אחרים. עכשיו, יש שם, עוד פעם, זו חברה, שהקימו אותה קבוצה של בדואים, וקצת אנשים אחרים שעוזרים להם, כולל אני, אבל הם בעצם מקימי החברה, והם מעסיקים בעיקר בדואים, ולא רק בדואים. והם בתחילת הדרך, אבל אני עוזר להם למצוא עבודה, בין השאר בחברות שלי, שמאוד משתפות פעולה עם העניין, גם כי הן צריכות וגם כי הן שמחות על ההסדרה, מרגישות שהן עושות משהו חיובי. והיפה שהחברות שעושות זה מאוד מרוצות. אז אני מרגיש טוב, גם עשיתי את החיבור.
אני עושה שבירה חדה לנושא האחרון שלנו, ענקיות הטכנולוגיה. אתה יש לך ניסיון ופרספקטיבה ארוכת שנים על תעשיית ההייטק העולמית, ויש הרבה ביקורת על הענקיות, על הכוח שלהן, ולפעמים זה משפיע גם על המשקיעים בשלבים המוקדמים, כי את אולי לא תשקיע במשהו שגוגל יכולה לפתח בעצמה ועם מערך תפוצה. איך אתה מסתכל על הענקיות ועל הכוח שלהן?
תראה, קודם כל אני לא אשקיע בשום, אני לא אתחרה בגוגל. כי א' הם חברה טובה ויש להם באמת כוח אדיר.
אבל אתה אפילו לא יודע
שאתה... בדיוק.
אתה אפילו לא יודע.
אתה יודע בדרך כלל, הם מפרסמים מה הם עושים, בדיוק היה לי עכשיו חברה שהתחלתי והיא לא מתחרה. הקטרון היה, אנחנו עושים משהו אחר קצת ולא מתחרים בגוגל. אוקיי? עכשיו, אז זה, יש להם כוח גדול מאוד. אגב, תמיד היה להם כוח גדול מאוד. האמירה הזאת שהיום יש להם כוח יותר גדול ממה שהיה להם בעבר, אני לא חושב שהיא נכונה. יש להם כוח אחר, זאת אומרת, היום זה... גוגל ופייסבוק ואפל וכן הלאה, בעבר זה היה מייקרוסופט ואינטל, מייקרוסופט גם היום, אבל בעבר זה היה מייקרוסופט ואינטל וסיסקו, ואם אתה לוקח עוד סיבוב אחד קודם, אז זה היה IBM ודק, ולא היה להם פחות כוח. IBM הייתה בזמנו 50% מהשוק, היה לה הרבה יותר כוח מאשר יש היום לחברות. אני חושב שזה
בתחומים...
גלגל סובב,
בתחומים מסוים. זאת אומרת, היום הם קצת חולשות על הרבה תחומים.
לא. IBM חלשה על כל תחום המחשבים וכל תחום התקשורת. לחשוב על זה. זה היה תחום יותר קטן אז, אבל החוזק שלה בתחום היה הרבה יותר גדול.
וגם נגדה ניסו לפעול, אם אני זוכר, נכון?
כן. ניסו לפרק אותה. בסוף, אגב, נגדה נגד AT&T, החליטו לפרק את AT&T ולא את IBM. אז היא לא פורקה, אבל היא הצליחה פשוט לעשות טעות מאוד אופיינית, אגב, לחברות גדולות, היא בעצם IBM הקימה את אינטל ומייקרוסופט, בגלל שהם חשבו שה-PC זה לא מספיק חשוב שהמהנדסים החשובים של IBM יתעסקו בזה. אז אמרו, טוב שאינטל יעשו את ה-PC, יעשו את הרכיב, ומייקרוסופט יעשו את התוכנה, ואנחנו רק נמכור את זה בתור איזו תוספת קטנה למחשבים שאנחנו מוכרים ממילא. הסוף ידוע. אותו דבר יקרה גם היום. זאת אומרת, אני יודע שזה נראה, כשאני אומר את זה, אנשים מסתכלים עליי, ואני מוכן להתערב עם כל מי שרוצה, שעוד 15-20 שנה, החברות המובילות של היום, ברובם הגדול לא יהיו המובילות.
15 שנה זה הרבה.
בסדר.
ובדרך אפשר לחנוק הרבה חדשנות.
נכון, אבל זה תמיד היה ככה. אז את, תראה, אני חושב שהרגולטורים צריכים לפעול נגד החברות. אני חושב שבאמת חברות הטכנולוגיה של היום נהנו זמן מאוד ארוך מחוסר רגולציה. אתה יודע, יש מצב, כבר קיים הרבה שנים, שבו הרגולציה מטפלת ביד קשה בחברות כמו AT&T וורייזון וכולי, חברות התקשורת, שבעצם בינינו חברות כבר די עלובות ודי חלשות, ובקושי מרוויחות, ואין להם כוח.
בינינו ובין כל המאזינים שלנו.
מה?
בינינו ובין כל המאזינים שלנו.
לא, זה רק אני אומר לך. אבל לעומת זאת, הם לא מטפלות בגוגל ובאפל, שאובר דה טופ לקחו ל-AT&T וורייזון את כל הביזנס.
יכול להיות שחברות תקשורת המסורתיות, הם יודעים, ברגולטורים יודעים איך להתמודד איתן ועם הענקיות, לא?
לא, אני חושב שהיה פה, לא, AT&T בזמנו, תראה, AT&T בזמנו, אני אומר בזמנו זה בתחילת שנות ה-80 עדיין, הייתה חברת תקשורת הכי חזקה בעולם. בעצם זה היה כל חברות התקשורת האמריקאית ביחד. אוקיי, זה היה התקשורת היחידה. וגם הרגולטור כאילו לא ידע איך לטפל בה, והוא למד. עכשיו, האם הרגולטור יכול לטפל בגוגל? ודאי שהוא יכול. יש פה, היה להם יותר קל לאמריקאים לטפל ב-AT&T, כי זו הייתה חברה מקומית. אגב, בזמנו, הם בדקו את AT&T ואת IBM, עשו חקירה, משהו חקירת הגבלים ל-AT&T ו-IBM, בסוף החליטו לפרק את AT&T למה שאחר כך היה ה-7 Bells, ה-7 Micro Bells, או איך קוראו להם, שכחתי כבר את השמות, מאז זה השתנה, כי חלו כל מיני שינויים אחרים, אבל פרקו את AT&T, והחליטו לא לפרק את IBM, לדעתי אגב מסיבות מאוד אמריקאיות, IBM 50% מהביזנס שלה היה לייצוא, האמריקאים לא טיפשים, הם לא רוצים. מבחינה זאת גוגל יש לה גם יתרון, שגוגל ו... דווקא אמזון היא במצב יותר קשה, כי רוב הביזנס שלה בארצות הברית, הוא יותר משפיע על הצרכן האמריקאי, גוגל ופייסבוק ואפל, שעדיין אחוז גדול מהביזנס שלה הוא בינלאומי, התייחסו אליהם יותר בזהירות. אבל זה יקרה, זה לא יעזור, זה יקרה משתי בחינות. א', זה יקרה מזה שהרגולטור יתחיל להגביל אותם, כי הכוח שלהם באמת גדול מאוד. ב', זה יקרה מזה שהם יעשו טעות. ויהיה משהו שהם לא יעשו. תראה, גוגל נתנה לפייסבוק לצמוח. בסך הכל פייסבוק לפני 10 שנים לא הייתה, או הייתה משהו מאוד זניח.
יש שחוששים, מדברים טיפה על הגבלת רכישות, ויש איזשהו חשש שזה ישפיע גם על התעשייה הישראלית, שמושפעת, שמוטת אקזיטים. יש לנו מה...
אני לא... אני לא חושב שיהיה הגבלת רכישות. מה, שימנעו מהם לרכוש?
יקשו עליהם יותר ברכישות, ימנעו מהם.
איך אפשר?
נדע.
לא, אתה לא יכול באמת לבוא לחברה ולהגיד לה, אני לא משהו. אלא אם כן, בטענת הגבלים, שזה כן. באמת פוגע. אבל רוב המקרים...
כמו וואטסאפ, למשל.
שהם רוכשות סטארט-אפ, אי אפשר לטעון שזה באמת מגביל את השוק.
זה קצת הקושי, בגלל זה אני חושב שיותר קשה להבין אותן, כי אתה אף פעם לא יודע מה הרכישה תעשה לחברה עצמה, איך היא תדע למנף אותה.
נכון, נכון. תראה, לפייסבוק אפשרו לרכוש את וואטסאפ, אפשר היה בהחלט להגביל אותה. זו רכישה שאפשר היה להגביל.
ונראה לי שמצטערים על זה.
יכול להיות. יכול להיות שמצטערים על זה, כן. תראה, היום למשל אנווידיה ו... ומלנוקס היא רכישה שעוברת קשיים, דווקא בסין.
נכון, זה כבר נראה לי קשור למלחמת הסחר וכו'.
זה קשור למלחמת הסחר, אבל זה קשור גם לזה שאם הסינים לא חושבים שהם פחות מדינה מאשר ארצות הברית, ומאחר שגם מלנוקס ואנווידיה, אני חושב שזה רבע מהמחירות שלהם זה בסין, אז הסינים אומרים, רגע, רגע, אנחנו צריכים לאשר את זה. עכשיו, השאלה מה יקרה אם הסינים לא יאשרו, האם העסקה הזאת תמשיך? אני חושב שלא. אבל לכאורה היא יכולה להמשיך גם בלי אישור של הסינים.
פשוט לא לפעמים
בסין. מה שיעשה להם בעיות בסין, אבל לכאורה, אלה לא חברות סיניות, יכולות היו להמשיך לעשות זה. אבל אני חושב שהם לא יעשו את זה.
אתה בסטארט-אפים שלכם מוטרדים ממלחמת הסחר, זה משפיע עליכם?
כן, אני חושב שטראמפ עושה טעות גדולה.
אבל איך אתם מתמודדים עם זה? אתם לא הולכים ללקוחות סינים או למשקיעים סינים?
אני מתחיל לראות איך זה משפיע על הצמיחה בכלל העולמית, אני רואה את זה אצלי בקטן. אני רואה את זה דרך זה שפתאום מתלבטים אם לקבל משקיע סיני. אני רואה את זה דרך זה שאתה מתלבט אם לעשות שיתוף פעולה עם חברה סינית. אין ספק שאנחנו עדיין בצד של האמריקאים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לבחור, אז אין לנו בעצם ברירה. גם אנחנו יודעים איפה. אבל אנחנו בפירוש שיש דברים שאנחנו, אני אפילו מוצא את עצמי נאלץ להרגיע, כי יש גם כל מיני כאלה שכבר אומרים אסור גם למכור לסין, אבל רגע רגע, למכור זה גם אמריקאים מוכרים, אל תתבלבלו. אבל יש בפירוש, אתה רואה את זה משפיע כבר בעצם העובדה שאנשים מתלבטים לפני שהם עושים משהו עם סין, מראה לך את ההשפעה של העניין. יש איזו השפעה מאוד גדולה. אני בטוח שבמגזרים האחרים, ההשפעה הזאת היא גדולה באותה מידה, אולי יותר.
אוקיי, זוהר, תודה רבה שהיית איתנו. היה מאוד מעניין.
תודה רבה.
סיימנו עוד פרק של רוד שואו. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לפרגן לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, וגם לדרג אותנו באפל פודקאסט. תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אני עמרי זרחוביץ', יאללה ביי.